מתוך הספר ביאורי חסידות של השר שלום מבלז על שבת הגדול. נאמר בטור ובשולחן ערוך, שבת שלפני הפסח קוראים אותה שבת הגדול, משום שנעשה בנס לישראל במצרים. ולכאורה אינו מובן, שהרי הקדוש ברוך הוא עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל עת ורגע, ולכן החזירו אנשי כנסת הגדולה עטרה ליושנה, לומר הקל הגיבור והנורא, הגדול, הגיבור והנורא, שהן הן גבורותיו, שאומה כזאת יהיה ביכולתה להתקיים בין האומות, והוא מצד גבורותיו יתעלה. אם כן, למה נקרא דווקא שבת זו, שבת הגדול, על שם הנס שנעשה בו? ונראה כי הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו, בכל עת ורגע הם ניסים נסתרים. אבל במצרים היה הנס בהתגלות, שהיה ניכר לאין כל שהשם הוא אבינו מלכנו. ולכך נקרא נס שהוא לשון גבוה, כמו שנאמר בישעיהו ואל עמים ערים ניסי. ונאמר בספרים ששלושת המועדים הם נגד גדול, גיבור ונורא, ופסח הוא כנגד גדול. וזה ידוע שבשבת שקודם החג מתעורר הכוח של החג. ולכך בשבת שקודם הפסח מתעורר הכוח הגדול של פסח, ולכן נקראת שבת זו בשם שבת הגדול.
Hey, boy.
אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, מרדכי בן דוד ובנו יידל. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י' בניסן, תשפ"ד, 18 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, כותרת הראשית, מתקרבים לליל הסדר, לישורת האחרונה, ערב שבת הגדול. פתחנו במילים מתוך הפטרת שבת הגדול, ו נחזור אל השבת הזאת ואל השבוע הבא בהמשך, אבל אני רוצה לפתוח בסיכום השבועי של עמנואל שילה בעיתונו בשבע, שבעצם גם מדבר על יציאה מחירות, עכשיו, בהיבט המדיני, הביטחוני, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כבר כתבו רבים שהמושג לצאת ממצרים התפרש גם במובן של לצאת מבין המצרים שסוגרים על חיי האדם ועל תודעתו, לצאת מן הטבע, להשתחרר מקיבעונות והרגלים לא טובים ומידות רעות, להתגבר על דעות קדומות ומאובנות, לבחון שוב את המוסכמות, לחשוב מחוץ לקופסה. ובמובן הזה הצורך לצאת ממצרים, להשתחרר מהקונספציה ומשימה שכולנו נדרשים אליה אחרי המעלומה הנוראה והאסון הכבד שספגנו ביום שמחת תורה השנה, בעצם בחג הקודם, ברגל הקודם, כולנו שמחנו ורווח לנו מאוד בלילה שבין מוצאי שבת לראשון השבוע, כאשר מאות טילים וכתבאמים ששיגרו האיראנים לשטח ישראל כמעט שלא גרמו נזק, וכמעט כולם יורטו או נפלו בדרך ולא הגיעו ליעדם. מעבר לשמחה והתודה על ההצלה, הייתה גם לא מעט גאווה על העליונות המבצעית והטכנולוגית של חיל האוויר הישראלי ושל מערכות ההגנה האווירית מתוצרת הארץ, שבסייעת הדשמאיה, בזכות טייסינו וחיילינו המצוינים ובעזרת מדינות ידידותיות שעמדו לצידנו, הביאה לתוצאה הזאת. אכן, ברמה המבצעית והטקטית ובמישור הטכנולוגי, המחקרי והתעשייתי, יש בהחלט סיבה להתגאות בהישגיה של מערכת העירות הישראלית המשוכללת לעילה ולעילה. אבל ברמה האסטרטגית, הדרך שבה אנחנו משתמשים במערכת העירות המופלאה הזאת היא באוכרינו. ההסתמכות עליה היא קונספציה מסוכנת, אסטרטגיה של הגנה, של התמגנות, התכוננות, כל המילים שאפשר לגזור מהשורש הזה, הבלגה והחלה שמדינת ישראל ומערכת הביטחון שלה התמכרו אליה בשנים האחרונות. זה לא אומר שלא היה נכון לפתח את מערכות כיפת ברזל, שרבית קסמים, טיל החץ או מערכת העירות בלייזר, בלייזר שיש לקוות שתהפוך בקרוב למבצעית. לכל אלה יש תפקיד חשוב בהגנה הנקודתית על יעדים אסטרטגיים כמו הקור בדימונה, בתי הזיקוק בחיפה, אסדות גז ותחנות כוח לייצור חשמל או בסיסים צבאיים רגישים, מקומות שגם פגיעה נקודתית בהם עלולה לגרום נזק עצום. מובן שלמערכות העירות יש תפקיד חשוב מאוד בהגנה גם על חיי האזרחים מול נשק גרעיני, אילו יופיע חלילה בזירה. אבל ההסתמכות על כיפת ברזל ודומיה כמענה לאיום רקטי שאינו גרעיני על אזרחי ישראל מצד צבאות הטרור של חמאס או חיזבאללה היא גם כשל אסטרטגי וגם חרפה. שום מדינה בעולם עם צבא חזק שהייתה נתונה לאיום ירי רקטות על אזרחיה מצד ארגוני טרור שנמצאים בהישג יד מעבר לגבולה לא הייתה מסתפקת בהירות הטילים במקום לתקוף ולמגר את אותם ארגוני טרור ואת אמצעי הלחימה שלהם. את מה שצהל עושה עכשיו בעזה, רק אחרי ששילמנו מחיר נורא בטווח שנערך ביישובי העוטף, היה עלינו לעשות מיד אחרי שירי הרקטות והפצמרים על יישובי הדרום נמשך גם לאחר שאחרון חיילי צהל נסוג מהרצועה. במקום לפעול כמתבקש, במקום לגדוע את היד שלוחצת על המשגר, בחרנו לנהל מלחמת טכנולוגיה ופירוטכניקה נגד הרקטות העושות את דרכם כדי לפגוע בערי ישראל ובאזרחים החיים בהם. ההסתמכות על טכנולוגיית העירות המשוכללת אפשרה לנו לא לעשות את מה שכל מדינה נורמלית הייתה עושה, לתקוף במקום להתמגן ולמגר את האיום. ועוד לא אמרנו כלום על העלות המטורפת של אסטרטגיית ההתמקדנות לכלכלה הישראלית, על מחירו הגבוה של הטיל המיירט המשוכלל שיוצר כדי לדייק ולפגוע במטרה בגודל רקטה שנמצאת באוויר ובתנועה, בעוד אותה רקטה פשוטה מכוונת לפגוע במטרה בגודל של עיר, ועלות ייצורה ושיגורה אפסית לעומת עלות מערכת העירות. אין עוד מדינה בעולם שהייתה מוכנה להכניס לאורך שנים את אזרחיה לרוטינה של הזקות, ריצה לממד והמתנה דרוכה לעירות ולפיצוץ, כאשר לרשותה עומד צבא מצוין ומצויד שבכוחו להסיר את האיום. כדי להצדיק את חוסר התעוזה והיוזמה וחוסר המעש מול האיום הרקטי ומול האויב המתעצם מצפון ומדרום, סיפרנו לעצמנו סיפורים על רקטות שהחלידו ועל אויב שמורתע. במהלך השנים אפשרנו לחיזבאללה לבנות כוח של עשרות אלפי רקטות וטילים, עד שהגענו למצב שבו אנחנו אלה שמורתעים מהאיום שלו על העורף וחוששים לתקוף את אנשיו, וגם כשהחוצפה שלהם הלכה וגברה. התוצאה הבלתי נתפסת ובלתי נסבלת היא שכבר חצי שנה עשרות אלפי אזרחים ישראלים מהצפון מורחקים מביתם מאימת חיזבאללה, במקום רצועת הביטחון בלבנון שממנה השיגה אותנו ממשלת אהוד ברק בשירות ארבע אמהות, שלי יחימוביץ' וכרמלה מנשה. קיבלנו רצועת ביטחון ריקה מאדם בשטח היישובים שלנו בגבול הצפון. הקונספציה הזאת של ההגנה שמכילה ומתגוננת עיצבה את דרכם של כמעט כל קברניטי צהל ומערכת הביטחון בכ-20 השנים האחרונות. היא שגרמה לנו להתמודד עם איומי הפלישה של חמאס ליישובי העוטף בהסתמכות על מכשול טכנולוגי משוכלל בעלות של מיליארדים, שקריסתו המוחלטת באמצעים פשוטים ובהתקפת פתע עלתה למדינת ישראל באסון הגדול ביותר בתולדותיה. ומסיים עמנואל שילו: עם חפצי חירות וחיים אנחנו, אם אנחנו נחושים למנוע חלילה טבח נוסף וחטיפות נוספות, חובה עלינו לצאת מבין המצרים והקונספציות ולדאוג שאת מערכות הביטחון שלנו יובילו אנשים עם קונספציה של יוזמה והתקפיות. בחירי צהל, השבק והמוסד חייבים לעבוד מתוך גישה שאסור לישראל לחיות בצילו של איום טרוריסטי משמעותי. יש להמשיך ולנהל מלחמת חורמה נגד החמאס והחיזבאללה עד שיושמדו או יפוזרו לכל רוח ולא יהוו יותר איום על מדינת ישראל ואזרחיה. ועוד הערה קטנה שהוא מוסיף על החזית הגדולה, איפה שהכל מתחיל, איראן. גם מול האיום האיראני ישראל חייבת לעבור להתקפה. שנים ארוכות איראן תוקפת אותנו באמצעות גורמי הפרוקסי שהיא מטפחת כטבעת אש סביבנו, בעוד היא עצמה כמעט שלא משלמת מחיר. כבר מזמן היה עלינו לתקוף באיראן, כי אין סיבה שנילחם בזרועות התמנון האיראני בלי לתקוף את הראש. אין סיבה ששלוחיה יקיזו את דמנו והיא לא תשלם שום מחיר. אבל עכשיו, אחרי שהותקפנו ישירות מאיראן במאות טילים וכתבאמים, זו הזדמנות שלנו להנחית מכה אנושה על האויב המר הזה ששונא ורודף אותנו ללא כל סיבה ומבקש לחלותינו. עלינו להסביר לארצות הברית ולשאר ידידינו כי מאז ומתמיד, ובמיוחד לאחר הטבח הנורא הזה, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לאפשר התעצמות, התחמשות ותוקפנות למבקשים להשמידה. אין להסתפק בפחות ממתקפה קשה שתרתיע את המשטר האיראני, תפגע ביוקרתו ואולי גם תסדוק סוף סוף את יציבותו. ואם באותה הזדמנות נוכל גם סוף סוף לפגוע קשות בפרויקט הגרעין המסוכן והמאיים שאיראן מטפחת זה שנים, אין לך מצווה גדולה מזו. בעוד צבא היבשה שלנו בסיוע אווירי ממשיך את הטיפול בעזה, זה הזמן של חיל האוויר להפעיל את כוחו מול איראן, גם בהתקפה ולא רק בהגנה, כמו שהתלהבנו השבוע. טוב, עכשיו 7:19, הפסקת פרסומות. אחריה נמשיך להתכונן לשבת הגדול ולליל הסדר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 26 עכשיו, יוסי אליטו ואריה ארליך הם עיתונאים ותיקים ומשפיעים. יוסי אליטו ותיק ממש, ואריה ארליך, או יוסי אליטו ותיק ממש ממש, ואריה ארליך ותיק, שניהם מעיתון משפחה, אבל הם כותבים כבר שנים טורים, כתבות, ראיונות, כל אחד מהם כתב ספרים, הם מצייצים ציוצים, יש להם הרבה השפעה בתקשורת החרדית והדתית, ובכלל בתקשורת. אבל אני חושב שזה הפרויקט החשוב ביותר שלהם, והלוואי שהוא יהיה גם המשפיע ביותר, שזה יגיע כמה שיותר רחוק. אגדת אור החיים, חג הפסח וגאולת מצרים במשנת רבינו חיים בן עטר, כלומר האור החיים הקדוש, אגדה של פסח שהם מוציאים ביחד ומנגישים בשפה שלהם הפשוטה, לכולנו את הרעיונות הגבוהים והעמוקים והקדושים של האור החיים הקדוש. ואני אקריא מתוך ההקדמה. לפני ההקדמה אני רוצה גם להזכיר עוד שם אחד שקשור לספר הזה, וזהו איתמר נתן, הוא המעצב של האגדה. הלכתי פשוט לבדוק מי ייצב את האגדה בצורה כל כך יפה, גם מהודרת וגם מחשבית, באמת. אז יפה מאוד, אני לא מכיר אותו, אבל אני מכיר אותו מהעבודה שלו על האגדה הזאת, איתמר נתן. עכשיו להקדמה. מאב לבן, מבן לבנו, מסב לנכדו, שרשרת שהתחילה בשער היציאה ממצרים, עוברת 40 שנה במדבר הגדול והנורא, דרך ארץ ישראל שהולכת ונכבשת, נמשכת בתקופת הנביאים והמלכים, מדלגת אל תקופת בתי המקדש הראשון והשני, ומשם אל הגלויות שלהם התפזרה אומתנו בכל קצוות תבל, ברחבי אירופה, במדבריות המערב, בערבות אפריקה, בארצות המזרח. בכל דור ודור ובכל מקום ומקום יושבים בני ישראל למשפחותיהם בלילה הגדול והמאיר של 15 בניסן, אתרות בראשיהם, כלים מפוארים על שולחנותיהם, קרים וחסתות על כיסאותיהם, מצה ומרור לפניהם, כסותם נקייה, תחושת מלכות בליבם. בתקופת גלות קשה וגם בשעות רווחה והארת פנים, בעת יישוב דעת ובזמן מצור ומצוק, בבתי מידות כמו במחנות עבודה, בכל מצב ובכל בכל נסיבה, כן, מלשון נסיבות, לא ויתר עם ישראל על ליל השימורים הגדול והנשגב הזה, הלילה שבו אנחנו מזכירים לעצמנו את הייעוד הגדול של החירות הנצחית. ועם ישראל כולו יושב לגוונה ועדותיו ותפוצותיו ומקיים בחדווה אילאית את מצוות הלילה. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. מה עניינו של הסיפור הזה? שואלים יוסי אליטוב ואריה ארליך בהקדמה להגדה החדשה הזאת, הגדת אור החיים. מה עניינו של הסיפור הזה? עם ישראל נודע בתוארו עם הספר, אבל האם נודע לנו גם התפקיד של עם המספר? מה העניינו של הסיפור החוזר ונשנה שאנחנו מספרים לעצמנו ולילדינו בכל שנה מחדש? מה סוד הפיכתו של הסיפור היהודי למצוות הלילה, מצווה שכל המרבה בה הרי זה משובח? ובכן, אילו באנו בשערי תורתו הנשגבה של רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, ולו כדי לקלוט את ההבנה דלהלן, דיינו. וזוהי ההבנה בתמצית. יחשוב אדם לעצמו, כיוון שהוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, מצווה עליי לספר בכך. לא ולא. יאמר לו רבינו האור החיים הקדוש, לא כיוון שהוציאך הקדוש ברוך הוא ממצרים, אתה מצווה לספר, אלא כל מטרת יציאתך ממצרים היא כדי שתספר. מדוע ספג פרעה הרשע 10 מכות מופלאות? מפני מה עשה בורא העולם שפטים במצרים, לשם הרג את בחוריהם ונתן לנו את ממונם? מה תכלית היציאה ממצרים וקריאת הים? דע לך שמטרה אחת ויחידה לכל אלו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. זאת המטרה. הסיפור הוא האמצעי. ידיעת השם היא התכלית. לשם כך יצאנו ממצרים, כדי שנספר, כדי שנדע את השם. כל תכליתם של מכות מצרים, כל המטרה בהכבדת הלב של פרעה, כל יהודו של תהליך הגאולה המופלא, כל אלה מכוונים לעבר יעד אחד, שעם ישראל יוכל לשבת בלילה הגדול הזה, ולהעביר מדור לדור את הראייה המוחשות, את הראייה המוחשית שראה הדור הראשון, את החוויה שנחוותה אז, כאילו נחוותה הרגע, כאילו אני יצאתי היום ממצרים. ומתוך החוויה הזאת לצרוב בכל רובדי התודעה את האמונה הגנטית של עמנו, כי הקדוש ברוך הוא שליט יחיד בעולמו, אין עוד מלבדו, והוא בחר בנו לעם סגולתו. ערב יציאת מצרים, בורא כל העולמים מגלה למשה עבדו את תכלית המהלך כולו. אני מכביד את לב פרעה, מקשיח את לב עבדיו, מכה את המצרים ב10 מכות, וכל זאת למען המטרה המרכזית והנעלית הזאת, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. ורבינו אור החיים הקדוש מדגיש זאת וחוזר והדגש. מטרת כל האותות, הסיבה לטלטולם של כל איתני הטבע, תכלית בזעזועו של העולם כולו במשך 12 חודשי 10 המכות וההכנה לגאולה, אחת היא כדי להנחיל בתודעת העם היהודי את הראייה המוחשית הזאת שהקדוש ברוך הוא השליט והאדון על הכל. וזה הבסיס לכל הסיפור הזה, וזו ההקדמה רק של האגדה אבת הקרס המעודרת הזאת, אגדת אור החיים הקדוש שהוציאו העיתונאים יוסי אליטוב ואריה ארליך. יישר כוח, זה רעיון טוב שעיתונאים יעסקו בהנגשת רעיונות עמוקים, כי לפעמים צריך את זה, או אפשר להגיד שבדור שלנו בהחלט צריכים את הדברים האלה. טוב, עכשיו למישהו שמנגיש רעיונות חסידיים באמצעות ניגונים, וזהו יוסף קרדונר מתוך הפרויקט הנפלא שלו, שירת גאולים, שירים עתיקים של החסידות, מהבעל שם טוב ועד לדור שלנו, שקרדונר מחדש, והנה מתוך הפרויקט הזה שירת גאולים, השיר שירה חדשה.
ותביא גאולה לבני בניהם בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם.
איזה יופי, יוסף קרדונר, מתוך הפרויקט שלו שירת גאולים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:39 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:44 עכשיו, אני רוצה לצטט עכשיו טקסט מורכב, מאתגר, שכותב סגן אלוף אודי בן חמו בקבוצה, קבוצת הוואטסאפ סוללים דרך, שאני מרבה לצטט ממנה, כי כן, היא מאתגרת את השיח ואת המחשבה של כולנו. והלילה הוא מעלה שם מודעה מאוד מרגשת, עצרת אחדות וחירות למען החזרת החטופים ושלום הלוחמים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים וחרדים, כולנו יוצאים מהבית ערב חג החירות, לא שוכחים את האחים שלנו. זה קורה הערב בכיכר החטופים, ובמודעה כתוב, או בהודעת הוואטסאפ על הבמה, יחד שונים ומאוחדים, ובאמת רשימה של שמות, חלק אנשים ממש מופלאים שגילינו במלחמה, חלק עוד הכרנו לפני, הנה איריס חיים ודינה גדליה, האם השקולה, שתי האמהות השקולות, איריס חיים ודינה גדליה, הכירו יחד באולפנת חורב באירוע שם, ומאז אנחנו שומעים את איריס חיים עם הדיבורים שלה, הרב דורון פרץ, איש מופלא, מורן סטלה ינאי, קרובת משפחה, שהיא עצמה נחטפה, מורן זר, שעוד מעט נדבר עליה, פחות מופלאה, והרבנית ימים המזרחי, מה יש לדבר, חיים ילין, חגי לובר, אודי גורן, מנחם קלמנזון, דיצה אור, שלי שם טוב, תנועות הנוער, עשרות ארגונים חברתיים מימין ומשמאל, שתפו בקבוצות ובואו, ובאמת איזה רשימה מכובדת של ארגונים ותנועות. טוב, אז מה, אירוע נפלא, מרגש, נכון? אז סגן אלוף אודי בן חמו מסביר, איך מתייחסים לזה? קודם כל, מי שמחפש דרכים פשוטות וקלות, מחפש מכנה משותף רחב, רגשי לרוב, שידלג הלאה, חבל שיצער אותו, בשיא הרצינות. ההמון בנוי בעיקר על יסודות רגשיים ודמיוניים ופחות שכליים. אבל למי שרוצה בכל זאת להתעמק, אז כמה נקודות קצרות. ראשית, ראוי שכל אדם בעל רגש בריא יתפלל על החטופים, ישתתף בצערם, יתמוך במשפחתם. יש מישהו שלא עושה את זה, זה פשוט. אבל אחרי הנקודה הראשונה, אבל זה לא הסיפור כלל. הסיפור הגדול הוא מאבק איתנים בין הקולות הקוראים למבט פרטי, אישי ומצומצם, לבין אלה שמחפשים את טובת הכלל, קיום האומה וניצחון במלחמה כדבר המרכזי והראשון. רגע, אבל למה זה סותר? מיד תשאל השאלה. בעולם מתוקן, ובכן זה לא סותר, אבל בתנאי אחד, החברה בריאה, ההנהגה האמיצה והצבא נחוש להכריע את החמאס ולנצח במלחמה, ועל ידי כך, ורק על ידי כך, לשחרר את החטופים. חיזוק ערך הרעות והאחווה כשהוא מחזק את הצד הרגשי לעומת זאת והפרטי, הינו נזק למאבק המלחמתי, נזק. הרי לא מחזקים שם את המסר של ניצחון כללי במלחמה, אלא רק את הצד הפרטי, הנכון, אך ורק שהוא בהקשר הכללי והרחב. בואו נהיה נוקבים, לו יצויר חס ושלום, חס ושלום, שמחר צהל מכריע את האויב הכרעה ברורה וחד משמעית, וכל החטופים שוב חס ושלום, חס ושלום, אינם בין החיים. כיצד תראה החברה במצב הזה? אלו כוחות של נחישות, הקרבה ומסירות נבנו כשהכל בנוי על יסוד כוח הדמיון והרגש הפרטי. במצב הזה נידרש לעמוד כמו צוק איתן ולומר בפשטות ובכאב, זה מה שהיה נכון לעשות מבחינה לאומית. נחבק חיבוק אמיץ את המשפחות, אבל נדע שכאומה עשינו את הדבר הנכון, כותב סגן אלוף אודי בן חמו. ועוד נקודה. בעצרת הזו מנורמלת אישה שהייתה אחראית על מיזם השפחות המזעזע. אישה קיצונית שפגעה בנשות ישראל הדתיות כאילו הן שפחות בפועל. מי נותן לאישה כזאת במה למען השם? למה? מילא עצרת, אבל דווקא איתה. אגב, זה מזעזע אותי יותר מהכל. מורן זר, הכוונה, האישה שעומדת מאחורי הדבר הזה שהסית וגרם לפגיעה כל כך קשה, בעיקר בנשות הציונות הדתית, אלה עם המתפחות. איתה צריך, דווקא אותה צריך להביא לייצר את אחדות. היא לא התנצלה על הדבר הזה, וממש לא, להפך. הלאה, למה אתם מתנגדים תמיד לכל דבר, שואל אודי בן חמו ועונה תשובה? כי אנחנו יודעים לפני ולפנים כיצד עובדים אנשי יחץ ואסטרטגיה, אנחנו בעסק הזה כבר שנים. וחוץ מזה, מדוע תמיד להיגרר אחרי יוזמות ולא להוביל הצרות בעד ניצחון והכרעה? הידעתם שהמלחמה מדשדשת לא מעט בגלל החיפוש הלא פרופורציונלי אחר החטופים? האם אתם יודעים שחיילים ומפקדים נפגעו כבר בפועל משום שהצבא מבולבל בין המסרים ובין המטרות? אני יודע זאת כעובדה. האם העצרת הזאת מסייעת לבירור הזה? שאלה פשוטה, העצרת הזאת גורמת לסינואר עם אח שמו להיות מרוצה וסבר רצון או דווקא מודאג? טענו בכנות לעצמכם, במידה רבה יכולנו להישאר רק עם הסעיף הזה, והמילה החסרה במודעה, ניחשתם נכון, ניצחון. אז נתפלל לניצחון ברור במלחמה ולהשגת כל חטופינו במהרה. סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, מתוך הקבוצה המאתגרת, סוללים דרך, ומי שרוצה להצטרף, אז מוזמן לפנות אליי באמייל, ואני אשלח לכם את הכתובת, או את הלינק. כתובת המייל שלי היא, כידוע בתוכנית הזאת, ידידיה מאיר, bgmail.com. ועכשיו, כבר 7:50, יום חמישי, ערב שבת הגדול, זמן כאיך סוף. נועם שבת, ועל רקע השיר הזה נזכיר את התאריך של היום, 10, כן, י' בניסן, ואת הניסים הגדולים ביום הזה, ועל שם התאריך הזה, שבת הגדול, אנחנו מציינים את זה בשבת, התאריך הוא 10 בניסן, בעשירי בניסן כותב הרב אליהו כיתוב בספר התודעה, קרא לישראל נס, שלקחו את השה, שהיה אלוהיהם של מצרים, ושחטו אותו, ולא עשו להם המצרים דבר, ועל שום הנס הגדול הזה קוראים לשבת הסמוכה לפסח שבת הגדול, בעשירי בניסן, גם בתאריך הזה י' בניסן, בסוף 39 השנים שהיו ישראל במדבר, מתה עליהם מרים, וחסרו ישראל אחת מן השלושה פרנסים טובים שהיו להם במדבר, משה, אהרון ומרים אחותם. בזכותם לישראל ניתנו שלוש מתנות טובות, המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, והבאר בזכות מרים. וכשנפטרה מרים נסתלקה מהם הבאר, וקבעו את היום הזה, את 10 בניסן, ליום תענית צדיקים לדורות על מות הצדקת הזאת. ושנה אחר אחת לאחר מכן, באותו יום, ב-10 בניסן, מאורה של שמחה באותו היום, היום לפני אלפי שנים נבקע ירדן לישראל, ורגלם של אבותינו, מהם רבים מאוד מיוצאי מצרים, דרכה בפעם הראשונה על אדמת ארץ הבחירה, כשהם עלו מן הירדן לרשת את הארץ. כל זה, כל הדברים הטובים האלה קרו בעשרה בניסן, ונציין את את האירועים ההיסטוריים האלה בשבת הקרובה, שבת הגדול. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת הגדול שלום.